יד ביי וחברים, אני ועומר מתווכחים כמו שאנחנו הכי אוהבים להתווכח, ומי צודק? רק אתם בוחרים. מתחילים! שלום חברים, AI וחברים, שמח במיוחד, פרק 115, עומר הררי, מה המצב?
שלום רותם בר, מה העניינים? מה קורה? איך אתה?
פאבל לא עוזב אותנו.
הוא גם לא יעזוב, אחי.
הוא נשאר, הוא נשאר, הוא פה איתנו.
ברור שהוא נשאר.
הוא חבר.
אחי, ברור שהוא נשאר. תקשיב, זה היה יופי של גימיק שיווקי, לדעתי, מקצה אחד לשני, כל הסיפור הזה עם המודל המפחיד ביותר בעולם, במיתוס, ואז שינוי השם לפאבל, אף על פי שסרסו אותו, והוא לא חזר אותו הדבר מהשאול, אבל עדיין זה בסוף גימיק שיווקי, הולכים לצאת עוד 14,000 מודלים מהיום עד שנה הבאה בערך, כולם יהיו יותר טובים, אתה יודע, כאילו, בוא, הוא לא ילך לשום מקום, אין,
אתה,
הם לא יכולים,
אתה בעצם אומר
הם לא יכולים.
עלינו.
ברור. מישהו לא הבין שמשחקים עלינו?
תראה, אני חייב להגיד, ההיסטוריה של הזמינות של פאבל 5 נראית כמו לוח זמינות של טיסה שממשיכה להתעכב ב-20 דקות. אתה מכיר את זה? יושב במטוס. עוד 20 דקות, עוד 20 דקות, עוד רגע, אנחנו ממריאים, שנייה רגע, אדוני, הכל בסדר. אוקיי? אז תראה, אני חייב להגיד, זה הבטחות שעוד פעם, עוד פעם נותנים. עכשיו, תראה, יש פה איזה דיון מעניין, כי הם בעצם אומרים, אתה יכול להשתמש רק ב-50% מהשבועי שלך, אוקיי, בפאבל 5 מצד אחד, מצד שני הכפלנו לך פי 2 את היכולות השבועיות שלך במנוי. אז תגידו לי מה קורה פה, אז זה לא... כי אני כבר במתמטיקה, במכפלות כבר איבדתי את זה, כי לי זה נראה שיש לי פאבל ב-100% במנוי שלי, ויש לי עוד קצת אופוס אם בא לי. כאילו...
משהו
אם רוצים לשים את הדברים על השולחן ככה.
תראה, לא יעזור. בסופו של דבר, רותם, ברגע שיש לך, אתה יודע, ברגע שכל עוד הם עומדים בראש חטיבת הבנצ'מרקים ומובילים קטגוריה ונמצאים באיזושהי סדרת מודלים אחרת מכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, שאתה לא יכול להשוות נגיד את GPT או Gemini או whatever למודל, יש להם את הלברג' לשחק לך במחשבות וברגשות. ברגע שיוצא מודל כמו סול, 5.6 של GPT, או לא יודע אם כמה נמצא לך לשחק איתו, אני שיחקתי איתו, לקחתי אותו לכמה סיבובים, הוא בן זונה של מודל. שמע, הוא עושה עבודה לפנתיאון. נתתי לו באמת כאילו משימות, סליחה אם אני מנבל פה את הפה, כן? אנחנו... זה לא פודקאסט לילדים. אחי, נתתי לו משימות, ושבאמת, ראיתי את התוצרים, וזה מדהים. הוא עובד טוב, הוא עובד, הוא נותן לי את מה שאני מצפה לקבל. עכשיו, הם עשו גם שינויים ברמת התשתית. הם שינו את האפליקציה. הם הוסיפו את GPT Work, שזה יעני ה-co-work של GPT, והם נותנים לו גישות לעוד כל מיני יכולות כאלו ואחרות, והם הוסיפו את הסייטס, שזה סופר מגניב הסייט הזה, שהם אשכרה עושים הוסטינג לסייט שלך, ואתה יודע, הם נותנים בראש לכל ה-vibe coding, מה שהיה artifact אצל קלוד, שאתה יכול כזה לעשות לו שיירינג, אז עכשיו אתה יכול לעשות את זה דרך הסייטים, בטח ובטח אם אתה עובד ברמה ארגונית, פנימית, ונגיד ChatGPT זה מנוע ארגוני שאתם משתמשים בו, אז עכשיו לקחת את כל הדאטה, או את כל הצורך, או את כל ה-whatever שלך, ואז לתת לזה, להקפיץ את הסקיל של הסייט, ולהגיד לו בוא תייצר אתר שהוא hosted פה, שאני יכול להפיץ ברמה הארגונית, כדי שכולם יגידו מה הם רוצים לאכול בארוחת צהריים, באוף סייט של שבוע הבא, כי זה הרבה יותר קל, ואתה יודע, זה הופך להיות, הם בסוף חותרים לשם, הם חותרים לעשות את סביבת עבודה אחת. עכשיו, באותה נשימה דרך אגב, הם גם מבטלים כל מיני פרויקטי צעד, כלומר, הם ממשיכים לבטל פרויקטי צעד, נכון? אז הראשון שדיברנו על הביטולים שלו זה היה המודל וידאו, סורה 2, שהם ירדו מהסיפור הזה. עכשיו הם דיווחו על זה שגם אטלס הבראוזר שהם הוציאו, גם הוא...
שהוא סתם, סתם, תקשיב, זה הסתם התלהבות של, יש לי מלא כסף, בוא נראה מה אני יכול לעשות.
נכון.
להחזיק דפדפן, זה עולה מלא כסף.
נכון, אבל תחת האסטרטגיה הנכונה זה, זה אירוע. כי מה שהם עושים עכשיו, הם מצד אחד מעיפים את אטלס, מצד שני הם מייצרים בראוזר בתוך סביבת ה-ChatGPT. אז עכשיו יהיה לך בעצם בתוך הסביבה הזאת של הקודקס GPT, האינטגרציה הזאת שהם עושים ביניהם עכשיו, יש לך שם סביבה שלמה שהיא סביבת בראוזר, ודרך אגב, אחרי זה אנתרופיק ראו את זה והעתיקו גם, אז עכשיו לאנתרופיק גם יש סביבת בראוזר אצלהם באפליקציה. אבל הם בסוף רוצים לקחת את כל הדבר הזה ולדחוף אותו ביחד, ולענייננו, המודלים החדשים, סול, טרה, ואני לא זוכר את השם של האחרון, עושים יופי של עבודה. תשמע, הם נותנים הכי אחלה עבודה שבעולם, כאילו אני נסעתי כמה use cases אמיתיים, אפשר להיכנס אליהם, שאני מאוד הופתעתי. בסדר? ואני רוצה לדף, יודע מה, בוא, לפני שאנחנו משכם, בוא נתעכב על הדבר הזה, נתעכב ואני רוצה לתת לך use case.
על open AI? אתה יודע מה, אני אספר לך משהו מטורף.
על use case, אני רוצה לתת לך את use case.
לפני שבוע קרה משהו מאוד מאוד מדהים.
איך קראת לך לפני שבוע? ואופן... אני אומר לך, אני אתן לך יוזקייס, אתה הולך לי לפני
תקשיב,
שבוע.
תקשיב, תקשיב, לי היה חשבון לצ'אט GPT לפני, no. כבר, לא יודע, מהרגע שהם פתחו, דיברנו על זה, מתי כל אחד פתח את החשבון שלו, שנים שילמתי להם. ואני חושב שאז כשגוגל הוציאו את ג'מיני, שהוא ג'מיני, אתה יודע, עם התמונות והדברים, סגרתי את החשבון, דיברנו על זה בפודקאסט, ולפני שבוע חזרתי לשלם עוד פעם לאופן AI. אתה יודע למה?
מזל טוב. למה?
בגלל הפיצ'ר של התמונות.
כן, כן, אבל אתה לא חייב, אתה יכול לעשות את ה-IP.
הוא יותר חזק מג'מיני, ויש לי הרגשה, נכון. תראה, אנחנו גם דיברנו על זה פה, ג'מיני הביאו את הפיצ'ר של התמונות, והוא היה וואו, אחר כך הם שמו את הפרו, שזה היה וואו מטורף, ובאיזשהו מקום יש תחושה שהם הורידו את היכולות, הוא הרבה יותר אידיוט עכשיו, כאילו, הוא
נכון,
לא כזה טוב כמו שהיה.
נכון, ננו בננה 2 פחות טוב ממה שהיה ננו בננה פרו,
כאילו...
ואני אגיד לך, אבל... רגע, שנייה, אתה לא שם לב למגמה חוזרת, רותם? אתה לא שם לב שכאילו גוגל איפה שמצליחים כאילו לפרוץ דרך, אבל אז המעבדות האחרות מצליחות לעשות את זה פשוט טוב יותר? נכון? כאילו זה מרמת הטרנספורמר, כן? זה כאילו הולך לאורך הזמן. אבל חכה שנייה, אני בתוך היוז קייס ואני אשכח את זה, אתה יודע שאני אשכח את זה.
אוקיי, אל תשכח, אל תשכח, אומר תתרכז.
תודה. אז אני רוצה לדבר על שני דברים, בסדר? ואנחנו, אני גם אשמח דווקא לשמוע את הטייק שלך על הנושא הזה. אחת הארגונים שאני עובד איתם כבר המון המון זמן, אני מתחיל לראות איזשהו שינוי שמגיע באמת בתפיסה של ההנהלה, לגבי מה זה אומר בינה מלאכותית, ואיך אתה רואה דבר כזה, מהמשימות שמגיעות לשטח. כלומר, המשימות, שהמנהלים הבכירים נותנים והדרישות, הבקשות, הן דרישות ובקשות שלא קונבנציונלית בעולם ללא שימוש בבינה מלאכותית.
תן דוגמה.
אז אני רוצה שתיקח עכשיו את כל המידע שיש לנו על נטישות ופיתורים ועזיבות של עובדים גלובלית, בסדר? בשלוש שנים האחרונות. ואני רוצה שתצליב אותם עם מגמות של שינויים תרבותיים וארגוניים שקרו באותה תקופת זמן. על בסיס שלוש שנים.
אוקיי.
אוקיי? תביא לי את כל השינויים הארגוניים באנטרפרייז גלובלי, אנחנו מדברים, כן?
כן.
כל השינויים הארגוניים שהיו בשלוש שנים האחרונות, גדולים יותר, גדולים פחות, תביא את הכל. ותצליב את זה עם כל הפיתורים סלש הזיבות שהיו מאזורים מסוימים, ותזהה בבקשה את החתך שמרמז על הקשרים, בין אם יש ובין אם אין. גם אם אין זה בסדר, אני רוצה לדעת שאין קשר, אבל אני רוצה את הדבר הזה. זאת משימה שאני חושב שאפשר להסכים, שאם אין לך פלטפורמה שזאת הייעוד שלה, ושם המסת את כל הדאטה בשנים האלו, בלי AI, כאילו, אתה לא יכול לעשות את זה.
אין סיכוי.
אין סיכוי. אז אני אספר איך פתרנו את הסיפור הזה. אוקיי. ואז ניכנס למה שמעניין אותי יותר. הדרך שבה פתרנו את הדבר הזה היא, קודם כל, התשתית היא כזאת שיש לנו, כל שינוי ארגוני נשלח במייל. אתה יודע, יש, okay. יש עדכון, בין אם זה המנכ״ל, בין אם זה מנהל אחר, בין אם זה whatever, יש איזשהו שינוי, זזים תפקידים, זה, יש יוצא מייל כאילו תפוצה ארגונית, זה עובד ככה בכמעט כל אנטרפרייז, זה לא משהו מיוחד okay. לאף אחד. ויש מערכת של ה-HR, של מי עזב, למה עזב, מה הייתה הסיבה, מה קרה עם זה, כאילו, אתה יודע, מערכת ניהול עובדים, שוב, יש לך אלפי עובדים, זה. מה שאני אומר עכשיו הוא, הוא גלובלי, והוא לגבי כל סקטור, בכל תעשייה, בכל תחום, אין פה שום דבר שמייחד אף אחד. השתמשנו בקו-פיילוט, דרך הדיפ ריסרצ' או הריסרצ'ר בעצם, שיפנה לתיבת המייל, וישלוף את כל המיילים על השינויים הארגוניים שהיו, עשה עבודה מקסימה, בסדר? הוציא דוח מטורף של השינויים הארגוניים במרוצת הזמן, למול תאריכים, למול תתתתתת, וגם בגלל שהוא יושב על ה-Work IQ, ויש לו חיבור ל-Organization Chart, אז הוא גם ממש יכול להסביר את השינויים במבנה הארגוני, כי זה גם כן משהו שפשוט יושב כחלק מהקונטקסט של המודל. אז יצא באמת דוח מאוד מאוד מרשים, ומול הצד השני יש לנו פשוט את, את המערכת של ה-HR שיודעת להפיק אקסל, מפיקה החוצה את כל העזיבות סלש פיתורין של, של תקופת הזמן, ובעצם הפתרון הפשוט ביותר היה זה לעבוד על האקסל עצמו, כלומר לקחת את האקסל עם ה-Raw Data, לפתוח את אופוס מתוכו, ולהעלות לשם את המחקר כקונטקסט, ולבקש מהאקסל לצייר בעצם, לייצר גרף של שני צירים מקבילים, שמראים את החיתוכים ואת ההצלבות לאורך תקופת הזמן. אוקיי? אז זה בעצם מה שנקרא, אתה יודע, פתרות שנשמע מאוד מאוד פשוט, לבעיה שפוסט עידן בינה מלאכותית, לא, פשוט לא תיפטר. כלומר, זה לא יקרה. אף אחד לא ישים על זה את הזמן להתעסק בזה כנראה.
אוקיי.
זה ה-use case, אבל מה שאותי, או שאותי ריתק שוב פעם, זה הרצון של הבחירים לקבל תשובות בהתאמה על בסיס הבנה ש-AI יכול לתת את התוצר. ומה הקטע הכי מעניין פה? זה שאת ה-VP שהוריד את המשימה הזאת, לא עניין אותו אם הבן אדם שהולך לבצע את זה, מבין איך להשתמש ב-AI או לא.
הבנתי אותך, אוקיי.
כלומר, ה-VP בא ואמר, יש AI בארגון, אני מודע לזה שמשימה שאני מבקש, זה ממש לא אוברקיל לבעיה שאני רוצה לפתור, אני לא הולך לעשות את זה, יש לי עובדים שאמורים לעשות את זה, ושהעובדים יסתדרו. עכשיו זה נכון, אני פה, הם לקוחות שלי, או אותם עובדים יודעים שהם יכולים לפנות אליי ולהגיד, יש לנו איזושהי בעיה, בוא נעלה, בוא נדבר, איך עושים, איך פותרים, whatever. תהדר, ואז אנחנו מתקדמים, מגיעים לעבר הפתרון. אבל אני לא חושב שהמשימה הזאת ירדה בגלל שאני פה, אלא המשימה הזאת ירדה בגלל שזה אפשרי. כלומר, אני רואה פה איזושהי מגמה בתוך ארגון שעושה התמאה נכונה, תשתיתית וחשיבתית, שבא ואומר, חבר'ה, אלה הבעיות שאני מעוניין לפתור. אם אתם לא יודעים להשתמש ב-AI, זאת בעיה שלכם, לא שלי. אני אביא מישהו שיודע להשתמש בזה, כי זאת הבעיה החדשה שאני מעוניין לפתור.
אז אתה בעצם בא ואומר, אם אני מבין נכון את מה שאתה, בוא ניקח את זה רגע לרמת ההנהלה דרג מהבחינה הזאת, הדרישות של סקילים של, שמנהלים מבקשים מהעובדים היום, מגיעים בניסוחים שרק בינה מלאכותית יכולה לפתור. זאת אומרת, זה כמו שאני אגיד לך, תקשיב, לך למערכת ERP שלנו, תוציא משם כמה נטישה, כמה זה, תוציא לי את המידע, תבדי לי דוח, אז זה סקיל שיש לעובד, יש לי עובד שאתה יודע, יש מחלקות שזה העבודה שלהם ביום יום, אוקיי? אני בתוך למשל בהוט, זה כאילו יש מחלקה שלמה שעובדת על האנשים שעוזבים אותם, מחלקה מאוד מאוד קטנה, כן? מאוד מאוד קטנה, החבר'ה בהוט, וכאילו, הם כאילו זה התפקיד שלהם, זה עושים את זה הכי טוב בעולם. אז כרמת הסקיל, זה הסקיל שנדרש. עכשיו, אתה בא ואתה אומר, בגלל ש-AI הוא כל כך ג'נרי, גדול, מסתכל על המון נתונים, ויכול לתת המון המון הדוויות ונתונים, הסקיל הזה שקוראים לו AI usage skill, שאגב, שזה משהו X, ולהבין מה לשאול, ולהבין את התשובה, שזה שני דברים שונים לגמרי, אוקיי? זאת אומרת, שלושה סקילים פה צריך בשביל לעשות את הבקשה הזאת, הם בעצם מה שלוקח את הארגון הזה, את המנהל שבא ואומר, אני יש לי פנטזיה בראש, אני רוצה שאתה עכשיו תענה לי על הפנטזיה הזאת, אתה עובד, אתה תלך לאיה, יש לנו את כל הדאטה, את כל הדברים, תענה לי על הדבר הזה. קמתי בלילה עם השאלה הזאת, אני רוצה תשובה. אולי הדבר הזה ידחוף את הארגון קדימה, או אחורה, אבל בדרך כלל קדימה. אז,
כן, אז כלומר, המנהל, מקום... הבין, המנהל הבין את המשמעות של AI, את הקונספט של החיבוריות, את מה הדאטה שאנחנו אוספים, לא מעניין אותו שזה נמצא במיילים, והוא נמצא במערכת ארגונית כזאת, וזה... לא אכפת לו. הוא יודע שעכשיו הוא רוצה להבין מה משפיע לא משפיע, ואולי זה כן, אולי זה לא, ועכשיו תביא לי את התוצאה. האם העובד, אותו עובד, יכול להביא את התוצאה או לא? תגדיר את הצורך של הצורך באותו עובד. כלומר, הוא מבחינתו בא בגישה של, חבר'ה, זה מה שאני צריך. ואם אתם לא יודעים לפתור את זה, יכול להיות שאתם לא הצוות המתאים בשביל להמשיך מכאן בעלה.
יש לי, מגרד לי, מדגדג לי, גם הצד השני. כי שמה. אני יצא לי לעבוד בהמון חברות, והייתי גם מנהל בחברה, בחברה גדולה, שהיו עובדים מאוד מאוד מאוד, נקרא לזה, עם ראש גדול, ואני מכיר המון המון סיפורים על אנשים שלקחו AI ונתנו לו גישה למידע הארגוני, בנו דוח מאוד יפה ומסודר, נתנו למנהל, וזה היה בכמה רמות מעל היכולות של המנהל בכלל להבין מה הוא רואה. אוקיי? מה עושים במצב כזה?
מה עושים במצב כזה?
הרי זה לא דמוקרטיה, מבינים? אתה יודע. חברה לא, זה לא דמוקרטי, זה לא מקום דמוקרטי.
זה לא, ברור שלא, אבל אתה מסכים איתי שזה מראה על חוסר הבנה של המשתמש? כלומר, לא של המנהל. אני לא משים את המנהל פה.
למה?
למה? כי כן. אחד הדברים שאנחנו, בתור מי שעובדים בינה מלאכותית, צריכים לחשוב עליו 24/7, אוקיי. זה מי הוא הולך להיות היוזר של התוצר שאנחנו מייצרים, מי הוא ללקוח, okay. גם אם המנהל הוא שלי הוא הלקוח של הדבר הזה, ואיך okay. אני מייצר משהו שנותן את המענה ללקוח בצורה שבה הלקוח רוצה לקבל אותו. כלומר, זה ממש לא חשוב עכשיו, תמיד, זה לא חשוב עכשיו שה-AI יכול לעשות מיליון דברים. זה חשוב מה ביקש אותו מנהל. אתה יודע...
Explain it like a kid. explain to me like a kid.
כי אנחנו יצרתי אז אצל לקוח אחר, יצרנו סקיל למצגות. בסדר?
כן.
הסקיל הוא לא סקיל בהכרח של עיצוב המצגת, כי זה נמצא בטמפלט, וזה כאילו אפשר כבר, מה שנקרא, זה אירוע פתור. הסקיל הוא איך לספר את הסיפור. איך לקחת את הבלגן שדיברנו עליו, ואת כל הדרו דאטה, ובלה בלה 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 בלה, ולהוציא את זה במצגת כמו שהמנכ״ל אוהב. בסדר? למה? כי כולם שרתים את המנכ״ל.
נכון.
את המנכ״ל ואת הבורד. המנכ״ל הוא סוג של שלוחה של הבורד, נקרא לזה, בסדר?
נכון.
ויש איזשהו שטנץ של איך המנכ״ל אוהב לראות את השקופיות שלו. מה עשינו, למה עשינו, איך זה השפיע, מה המשמעות. לא יודע, אני לא זוכר בדיוק את הפלואו. אבל יש איזשהו כאילו, הוא רוצה את זה בבולטים, אל תבלבל לו את המוח עכשיו, כאילו, אם אתה לא יכול להסביר את זה בשש מילים לבולט פוינט, אתה לא יכול להסביר את זה בכלל. זו הגישה שלו.
ואם הנושא יותר מורכב? אם הנושא באמת יותר מורכב, מה עושים?
אז האמירה שלו, זה שאם הנושא יותר מורכב, אתה לא מבין את הנושא מספיק טוב. אם אתה לא מצליח להסביר, כן, נשבע לך, אתה יכול לעשות את הפרצוף כמה שאתה רוצה, אבל הוא בא ואומר, אם אתה לא יכול להסביר את הנושא ב10 מילים, שזה גם too much, אתה לא מבין את הנושא. זו הגישה. בטח ובטח אם אתה משתמש בבינה מלאכותית. בטח ובטח אם אתה עכשיו צריך לקחת את הדוח ESG, אוקיי? ולבוא ולהסביר לאחשנו עכשיו על מה שעשית שנה שלמה בתוך שקף אחד, מה עשינו, איך זה השפיע, על מי זה השפיע, כמה זה שווה, whatever.
תראה, זה מתאים אולי לעולם שבו למי שקורא יש כבר הרבה קונטקסט על מה שהוא קורא, שזה נחמד מאוד וזה סבבה.
אנחנו מדברים בתוך הארגון, נכון? אנחנו מדברים פנים ארגונית.
סבבה לגמרי, אבל... ESG זה גם משהו שהוא מאוד ספציפי לחברות ציבוריות שצריכות להוכיח סביבתיות, וזה בסדר, סבבה. יש פה המון קונטקסט. אנחנו גם מדברים, תראה, אם אנחנו למשל רוצים להסתכל על חברות ציבוריות, מה אתה אומר את החברה הציבורית? בוא נרים את זה. משחקי מחירי מניה, זה יכול להיות משהו שהוא מאוד מאוד מורכב ברמת הארכיטקטורה, הקומפלקס, והחישובים, מתי לעשות, מתי לא לעשות, ושם למשל, להציג משהו כזה בשש מילים, אוץ', זה תקשיב, זה קשה, בלתי אפשרי.
אתה יודע, אומרים ש...
העולם מורכב, עומר, העולם מורכב, לא הכל פשוט.
אז אומרים שבסופו של דבר, אם אתה לא יכול להפוך את זה לפשוט, אתה כנראה, מה שנקרא, לא מבין מספיק טוב את המשימה או את התוצאה.
אני רק יכול להגיד בשבע מילים, את אני לא יכול להציג את זה בשש מילים. וזה שבע מילים. אוקיי? אפילו להגיד את זה שבע מילים. תקשיב, נו, בחייך, מה זה שש מילים?
אז תקשיב מה טוב.
יותר מזה, רגע, שנייה, אם אתה גר בגרמניה ומחברים את המילים, אז סבבה, אז כאילו שש מילים זה כבר, אתה יודע, זה כבר
רותם.
זה כבר הרבה, זה סבבה.
אתה יודע, אז יפה. אז רגע, תראה איזה יופי, כי מה שאתה אומר, אמרו הרבה לפניך, ואז בא המנכ״ל ואמר, הלו, AI, אז נבנה סקיל, שנקרא X, שם של אותו מנכ״ל PPT.
אוקיי.
סבבה? והסקיל הזה עכשיו, אתה לוקח את החומר המורכב שלך, אתה מפעיל עליו את הסקיל, והסקיל משימתו, אחרי שהוא ניתח ופירק אין ספור תוצרים מוצלחים, שמה שנקרא קיבלו את אהדת הבורד,
אוקיי.
לוקח ומבין איך לדבר את זה החוצה. מה נכון להציג, מה לא נכון להציג, מה חשוב, מה רעש במערכת.
בוא נשאל שאלה אחרת, זה עובד להם? הם סבבה עם התוצאות?
בינתיים נשמע שכן, בינתיים נשמע שיש עוד, אני אגיד שיש עוד איזה כמה תיקונים לעשות, כי כן רוצים בסוף שזה יהיה כאילו פלואו שלם של לזרוק את הוורד ולהוציא בצד השני את המצגת. Okay. אז יש פה איזשהו עוד ניואנסים נגיד, כמו לעזור לו להבין שבתוך הסקיל מותר לו לבנות כמה שקופיות שהוא רוצה, או כמה נושאים מותר להכניס בכל שקופית, לא רק איך לדבר על כל נושא, אלא כמה נושאים. כלומר, יש פה איזה פיין טיונינג שמה שנקרא צריך לעשות ברמה הדיוק של הסוף, אבל מעבר לזה זה די מרשים.
אם הלכת כבר לכיוון הזה, אני רוצה לספר use case מגניב שהתחלתי לעבוד עליו. אני בעצם... בעסק שלנו, של הסקרת, עם אשתי, התחלתי לקחת כל מיני מדריכים שעשינו לאורך השנים, שהם רצים ב-PDF, או מדריכים מדהימים, אתה יודע, יש כאלה גם 20, 30, 40, 50 גם עמודים, באמת מדריכים מאוד מאוד טובים ויפים, ואמרתי, אני רוצה להפסיק לעבוד עם PDFים, לשלוח לבן אדם PDF של 10-15 מגה, לא משנה מי הבן אדם הזה, זה עונש, אוקיי? לא רוצה. אני רוצה לקחת את זה ולעשות עמוד שהבן אדם יפתח ויראה את המדריך, והמדריך יהיה גם אינטראקטיבי, אוקיי? כאילו, אוקיי. אני רוצה את כל החבילה, כאילו מה שנקרא, אם אתה כבר פתח את הדפדפן, תן לי את כל החבילה. אני רוצה שהבן אדם יהיה immersed, איך אומרת, אתה יודע, אמרת מילים קצרות, כן? immersed, אוקיי? אז ככה. אז מה שעשיתי, ישבתי ועיצבתי עם מעצבת מדהימה, עמוד אחד, אמרתי, תני לי את הדבר הכי טוב, מה החוקיות, מה הדברים, עשינו, בנינו את כל הדברים האלה, ולקחתי ואמרתי, אוקיי, זה מבחינתי, זה ה-source of truth שלי, זה המקור אמת שלי, ברמה של ברנדינג, מה אני רוצה, איך שזה ייראה. ומעבר לזה, יש לי חוקים שכתבתי, מה אני רוצה שיקרו שם, איזה דברים אני רוצה שיהיו במדריך, אתה יודע, המדריך צריך להיות אינטראקטיבי, הוא צריך להיות עם בולטים, הוא צריך להיות עם תמונות, יש פה כל מיני חוקיות שאנחנו הוצאנו, ובניתי איזשהו קובץ קטן כזה של חוקיות, איזה MD קטן של חוקיות. ואז הלכתי ועשיתי את הדבר הכי מדהים בעולם. לקחתי PDF של 30 עמודים, מסמך חדש לגמרי, נתתי אותו אופוס, סליחה, לפאבל, עכשיו זה אנחנו עובדים עם פאבל, אמרתי לו פאבל, תקשיב, אני רוצה, תיקח את המסמך הזה, הנה המסמך ברנדינג, אתה צריך לעשות כמו ברנדינג, והנה מסמך הוראות. סל השלום מפתחות בפנים, ואני חייב להגיד, 98% מהעבודה נעשתה, יש שם ממש בעיות קטנות של, אתה יודע, היה שם איזשהו כותרת שנחתכה מהר מדי, אתה יודע, בחלק קטן, משהו באמת בקטנה, חוץ מזה, פגז, אגב, אפשר גם לשלוח עם זה, זה לא היה כזה נורא, אבל זה היה סבבה. אבל הרעיון הוא שבעצם ברגע שיש לנו מקור, שאנחנו יכולים לעשות מקור של ברנדינג, ויש לנו סט הוראות, אפשר לתת מסמך ולקבל אאוטקאם. ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב פה, כי מה שאתה מדבר על בעצם מצגת, עזוב מצגת, מצגת זה כבר, אתה יודע, זה כבר שמה, זה מגניב, אפשר לעשות מצגות. אגב, אני חושב שהיום אחד הדברים שהתחלנו לעשות אין-האוס, זה לעזוב את קנווה למצגות, ולהתחיל לעבור ל-HTML מצגות, אוקיי? זאת אומרת, אתה צריך מצגת מעכשיו לעכשיו, אתה הולך ל-co-work, אתה אומר לו, תקשיב, זה הברנדינג, רפרנס, אלה הוראות, אלה הדברים, תביא לי מצגת, והוא בונה לך את המצגת ב-HTML, אוקיי? היתרון של HTML, אתה לא צריך אפליקציה, לא צריך כלום, אתה פוצש פותח אותה ככה, אפשר לפתוח אפילו בטלפון, כאילו ברמה הזאת. טק, 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 יש לך מצגת, צריך שנות, אתה עורך את זה כמו שאתה מתכנת עם קלוד קוד. וזה פתאום נתן המון המון יכולות והמון המון אפשרויות שלא היו קודם. כי מצד אחד זה נורא נורא נוח להיכנס לפאורפוינט או לקנווה, ולשנות רגע את זה, להרים טיפה למעלה, לעשות ככה, זה סבבה. מצד שני, כשיש לך את העוזר שלך, שאתה אומר לו, תקשיב, הכותרות צריכות להיות כולם ככה, זה צריך להיות שם, זה צריך להיות שם, תעבור על הכל, תוודא, הוא רואה קובץ טקסט, זה HTML.
אז, אוקיי? אז אני אגיד לך מה, זה נכון, אבל חשוב רגע לתת פה את האנקדוטה, כי זה נכון אם אתה מדבר על HTML, אבל אם אתה עכשיו תיתן לו את הפאורפוינט, ותגיד לו, תשכתב מחדש את הפאורפוינט, אז אתה הולך לפרק כמות טוקנים לא נורמלית. למה? כי הוא יבוא ויראה שאת הטקסט הכנסת בתוך קובייה, אבל הוא קיצר לך את הטקסט, אתה צריך קצר את הקובייה. ועכשיו הוא מתחיל להיכנס לקוד של ה-XML שם, ולהתחיל לסדר את, כל, את הגודל של הקובייה הכחולה שלך. ואז הוא מוקח לזה עוד סקרינשוט, והוא מסתכל אם זה יצא טוב. כלומר, צריך, גם מה שאתה אומר הוא נכון, אבל צריך לדעת לבנות את זה טוב, כי פשוט לבוא ולדבר איתו כל הזמן לעיצוב, בטח שוב, אתה אומר ברמה שלך, אתה עובד עם HTML, אבל בסופו של דבר רוב העולם עובד, רוב העולם עובד עם פאורפוינט, ופאורפוינט זה לא עובד בצורה הזאת. אז גם צריך לשים את האנקדוטה הזאת.
ולכן אני אומר, ה-use case הכי טוב, פשוט, נחמד, נוח, יעיל, קל לטיפול. אגב, בלי קשר, אפשר לערוך את ה-HTML גם ב-Word, רק שתדע, אוקיי? אפשר לפתוח HTML בוורד, לערוך ולשמור. זה תהיה טעות, אבל אפשר. ויש עורכים של HTML, ועוד פעם, כשהוא רואה את הדברים, ואתה אומר לו, תרים ימין, תרים שמאל, תעשה 1, 2, 3, 4, 5, זה הרבה יותר נוח וקל. יש היום גם יכולת לעשות all in one, HTML שהוא all in one, ואז יכול להיות קובץ אחד שמכיל גם את התמונות, גם את ה-JavaScript וגם את ה-HTML עצמו. הוא גם יכול לעשות את זה. תקשיב, זה מגניב. גם את כל זה אפשר גם להגיד לו, תדפיס ל-PDF, ואז המצגת שלך יכולה להינעל בתור PDF, אם אתה רוצה לשלוח את זה למישהו.
כן, לא יודע, אני, בכללי אני יכול להגיד שאני לא מבין את הקטע ואת השבירת ראשים הזאת כל הזמן על לנסות ולייצר עוד מצגות, נכון? כאילו, מצגות זה הפך להיות ממש כלי, שכולם משתמשים בו בכל מקום כדי להעביר מסרים, ואני חושב שזה מה זה overrated, כאילו זה מה זה של העולם הישן עכשיו, בוא תכין לי, תשלח לי מצגת.
אז אני יכול להגיד לך שסטטיסטית, אם אתה תעשה כאילו הצגה של נושא מסוים, עם מצגת ובלי מצגת, הקהל שלך יקבל יותר את מה שאתה מלמד אותו כשתהיה מצגת או משהו כתוב בעיניים. אוקיי?
נכון, כי אתה מבין, כי בסוף אתה מקבל ויזואלית, אתה צורך בצורה טובה יותר, אבל
כי יש ערך למה שכתוב.
ועדיין מרגיש לי שמעבר אני לא אומר שצריך להשמיד את הקונספט של מצגות, אני רק אומר שאפשר
איך הגענו בפודקאסט להשמיד? למה להשמיד? למה להשמיד? אנחנו עם שוחר שלום, עומר.
אני לא עם, אני לא יודע מה איתך, אני לא עם. אבל אני חושב שאנחנו נותנים קצת יותר מדי מקום למצגות כל הדבר הזה שנקרא העברת מסרים, אנחנו צריכים לחשוב על דרך אחרת לתקשר בצורה שהיא הרבה יותר פרסונלית, תכנים לפרסונות שונות כדי להתקדם מהר יותר. כאילו אני חושב על כמות השעות.
צריך לעבור לאפליקציות.
כמות השעות. כמות... יש מצב שאתה צודק. וואלה, רותם, יש מצב שעלית על משהו. בוא נחשוב על זה רגע לעומק. אם עכשיו אני, בוא נגיד שאני עובד אצלך, בסדר? ואתה עכשיו המנהל שלי, ואתה אחראי על כל מה שקשור לסייבר בארגון ולהבטחת מידע, ועכשיו אתה מבקש ממני לעשות, קראו לך לבורד, בסדר? ואתה צריך עכשיו להראות את איך אנחנו כארגון משתמשים בבינה מלאכותית.
Okay.
אתה צריך להראות לבורד כמה משתמשים יש, כמה אייג'נטים נכנסו, אתה צריך להראות כמה יוז קייסים נפטרו, כמה זה עלה לנו. מה אתה תבקש? אומר, לך תכין, לך קח את כל הדאטה מהסנטרה ותתחבר לי בבקשה את כל מה שצריך ותכין לי מצגת לבורד. הנה, כך גם בנינו סקיל בשביל שיהיה כתוב כמו שהם רוצים. אבל בוא נחשוב רגע על הצד המקבל, בסדר? Okay. על הצד השני שצורך את המידע הזה, ומה הוא עושה איתו, אוקיי? Okay, אז עכשיו, אם עכשיו אנחנו רגע נשים את הסיפור של אני עובד אצלך במחלקה, ושלחת אותי לעבודה, ואני עכשיו הולך מהבוקר להשקיע את כל היום שלי, ולהוציא לך מצגת שתעיף לכולם את הפוני, ותראה כמה אנחנו מטורפים. שים את זה בצד. בוא נלך עכשיו ונסתכל רגע על הבורד שלנו. אנשים okay. עם מעט מאוד זמן, שכנראה עובדים מסביב לשעון, כי אנחנו ממצאים גלובלית בכל מיני מקומות בעולם, בסדר, כבר מסתכלים על חברות גדולות פה, וזה אומר שהם הולכים לשבת עכשיו לישיבה לתוך הלילה, והולכים לדבר על 1001 דברים. אנחנו נדבך אחד מתוך המון. בסדר? כלומר, אני מחלקה קטנה אחת, שביקשת ממני להוציא את אותה מצגת, שעד 10 עמודים, עד 10 עמודים האלה אומר שאם יש לי 10 מחלקות בארגון, ואין 10 מחלקות.
אגב, אם זה בורד, זה 3 עמודים. פרופורציות, כן?
נגיד, בסדר, אבל אתה ביקשת את 10 עמודים כדי לשלוח את זה, ומתוך זה אתה צנה את 3 עמודים כחלק... בוא, הבורד הולך לעבור היום על 100, בין 100 ל-200 שקפים. בסדר? Okay. של 1001 דברים, שזה גם ה-IT וגם ה-ESG וגם ה-HR וגם ה-Procurement ו-whatever, כאילו, הכל הולך, נכון? זה אכן בזמן, יופי. זה מתיש למות, זה כאילו הם הולכים לשבת עכשיו 6 שעות, 7 שעות, ולראות מצגות, ולסיים את היום עם מוח פירה, לא לזכור כלום, ואולי מחר לבזבז עוד פעם את יום שישי שלהם, כדי לעבור על המצגת, כדי לענות על המיילים, מבין ה-20,000 מיילים שהם לא פתחו, כדי... רק אני מרגיש שאנחנו לא יעילים, רק אני מרגיש שאנחנו ממציאים עוד חומר ועוד תוכן, ודווקא פה ה-AI פוגע בצורה שבה אנחנו עובדים, כלומר, בלהביא את ה-AI לעולם הישן, פוגע בנו.
אני מנסה למכיר אותך. המטרה בעצם שאתה בא ואתה אומר, זה בואו נוריד את 10 עמודים האלה שרצית לתת לי, בואו נעשה איזושהי אפליקציה קטנה, שיש שם את המידע בצורה ויזואלית פשוטה. לוחצים כפתור מציג את זה, לוחצים כפתור מציג את זה, לוחצים כפתור מציג את זה, טה-טה-טה-טה.
כן, תחשוב, עכשיו אתה בא ואומר לי, עומר, אל תכין מצגת, תוריד את ה-raw data. תוריד את כל אל תסנטז לי אותו, תוריד את הרו דאטה, תעשה לי מה שאתה רוצה, נגיע לזה, אני מרים לך, אתה לא רואה שאני מכין לך, אתה לא רואה שאני מבשל, אני מבשל רותם, תתכונן להדביע, אני מבשל. אז תוריד לי את הרו דאטה, וככה כולם יעשו, אני אעשה בשביל ב-IT את הדבר הזה, וב-HR הם יורידו את הרו דאטה, כמו ה-use case שדיברנו עליו לפני 20 דקות, ובהנדסה הם יוציאו את הדבר הזה, ובחבר'ה של המחירות יוציאו את הרו דאטה של המחירות, ואז אנחנו ניקח את כל הדבר הזה, נזרוק אותו לתוך איזשהו דיקייה בדרייב ETC שלנו, בסדר? ואז ניקח את איזה פייבל אחד, בסדר? או סול, או whatever, או לחפת לי באיזה מודל אנחנו משתמשים, ונגיד לו, תקשיב, זה כל הרו דאטה שלנו, צריך להכין אפליקציה לבורד. ואז תקבל איזושהי אפליקציה, עם, גם עם צ'טבוט של שאלות תשובות, נכון? מה הקאפ של ככה וככה, וכמה וכמה יצא לנו בככה, ומהצד השני יהיה לנו את כל הדברים.
זה גם בורד, אני רוצה שאלות מוכנות גם ללחיצה, אתה יודע.
כן, שאלות מוכנות ללחיצה, זה גם שאלות מוכנות ללחיצה, אני אגיד לך יותר מזה, זה שאלות מוכנות ללחיצה, כאשר כל אחד בבורד מכניס את היוזר שלו, כי הוא חייב להכניס את היוזר שלו, בגלל שזה מובטח וכזה מין. בול. הוא מקבל את השאלות שמתאימות לו בהתאם למבנה ולמה שכאילו, אתה יודע, כי אם הוא ה-CFO, אז הוא מעניין אותו משהו אחד, ואם הוא אחראי על משהו אחר. אז כזה, אני חושב שזה הרבה יותר מעניין מ-200 עמודים של פאורפוינט שאנחנו צריכים לפגוש אחת לחודש.
וואו, זו שאלה ממש טובה. אני חושב ש, אני חושב שאם תשואל אותי, זה מגניב, וזה בדיוק הצרה שאתה הולך להכניס את הארגון עם הבורד שלו על הדבר הזה. כי מגניב יכול להיות אחד או שתיים בסשן של בורד, אוקיי? אם כל הסשן של הבורד יהיה כזה מגניב, הם שופכים לך את הלגרים בחצי מהזמן. אתה מבין את זה, נכון? אם זו המשימה, סבבה. מישן אקומפלישט.
אבל אני חושב, אני ממש חושב שזה היעד שצריך לכוון אליו. כאילו, בסוף בינה מלאכותית לא הופכת אותנו לטיפשים יותר. היא דורשת מאיתנו להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו, ולהיות מסוגלים לקבל החלטות בסקייל. אם תקשיב רגע, אני אומר לך, היא אמורה לתת לנו את היכולת לקבל החלטות בסקייל, בצורה שלא מסתירה מאיתנו נתונים, אלא חושפת את כל הסיגנלים מתוך הרעש, ולא ממקום שבה מגיע עם בייסים. לא ממקום שמישהו איבד את הדאטה לפני זה, כדי שאתה תקבל איזה החלטה על פי הדבר הזה.
חכה רגע, תקשיב. אני חושב, קודם כל מגניב, אהבתי, נחמד. בהרבה, אגב, בהרבה מקומות שיש בחברות ציבוריות שבורד נפגש, כל אחד מן חברי הבורד יש לו כבר מחשב משלו, שיכול לכבד, לשאול, לעשות מה שהוא רוצה, העיקר שלא יהיה בטלפון. ובעצם הרעיון פה הוא פשוט. אם אנחנו יכולים לקחת את כל הפגישות בורד שהיו מאז ומעולם, לעשות להם טרנסקריפט שזה כבר קיים, ויכולים לקחת את כל המידע שהוצג לבורד ever, ולשים אותו גם כן באותו דאטאבייס, ואת כל המידע שיוצג היום מראש כבר לשים אותו שמה, ואז שאתה מציג לי, כי אני בתור משתתף בבורד, אתה מציג לי עכשיו איזשהו מיזם חדש, בעיה חדשה, משהו, ואני עכשיו יכול להגיד, רגע, שנייה. לפני שעה מישהו דיבר על משהו שמתחבר לי לסיפור הזה, אז אני יכול לשאול את הצ'טבוט על איך שני הדברים האלה קשורים, ולקבל תשובה, מבחינתי זה ה-added value הרבה יותר גדול, כי AI מבחינתי זה לא כוח, סקייל דברים, זה פרסונליזציה.
מדויק.
שאלות, פרסונליזציה של מידע, ופרסונליזציה של מבט. ואם אני יכול לתת את הדבר הזה לאנשים, תקשיב, אמרנו בורד שזה סבבה וזה נחמד וזה כיף, אני הייתי מסתכל, תקשיב, מנהל, כמעט כל מנהל היה חולם לקבל איזושהי מערכת שמסתכלת על כל המידע שיש לו, מסתכלת על כל ההחלטות שהוא קיבל, על כל המידע שיש לו בארגון, ובעצם יודעת לתת לו את המענה. עזוב לפתור בעיות, המנהל לפתור את הבעיות. רק תענה לי על בסיס המידע הקיים, שזה אני חושב הכוח הכי הכי גדול.
הקונספט הזה של Unified Search זה משהו שכל החברות הגדולות מנסות לייצר, כלומר זה
אולם נופלות בו?
נכון, כי זה לא פשוט, אבל זה לא אומר שזה לא ייפטר. כלומר בסוף, בין אם זה מייקרוסופט עם ה-Work EQ שלהם, בין אם זה אפילו, עזוב, מה אני צריך איך אתה, יש לך GPT שמחברים בקונקטורים לכל הכיוונים, ויש לך את קלוד עם קונקטורים, וחברות יותר דומיין אקספרטיז כמו גלין, לדוגמה, שהם חברה מאוד גדולה שעושה את הקונספט של Unified Search, ועכשיו בטח אם אתה שם את זה גם שכבה אייג'נטית, שגם יודעת לעשות כתיבה ולא רק קריאה, זה משהו שהעולם הולך לשם, כלומר by default, דיברנו על זה 4,000 פעם, אתה תקנה מחשב עם AI ששולט במחשב, ואתה אומר לו תעשה ככה וככה, והוא הולך והוא עושה ומצליב ומחבר ו-whatever, כלומר זה יגיע, אם לא עכשיו זה שנה הבאה, ואם לא שנה הבאה זה עוד שנתיים, אבל לשם זה הולך, מקלדת שלמה של כפתור של deny ו-accept, זה כל מה שהולך להיות פה, אוקיי? אבל נתתי את הדוגמה של הבורד בגלל שזה הנקודה שבה המידע הוא מצטלב. זה הטיפינג פוינט של המטריה מלמעלה, שבעצם אמורה לקבל החלטות שלאן אנחנו מפליגים עם הספינה הזאת, בהתאם לכלל הנדבכים, בהתאם לכלל השינויים, לכלל המשמעויות, המגמות, השוק וכן הלאה. אבל השאלה שאני רוצה לשאול אותך, זה האם, האם ארגון בכלל מסוגל לעשות דבר כזה, כמו שהוא? האם הצוות, הארגון, הצוות, האנשים, בכלל נמצאים במקום שבו הם יכולים לגרום לדבר כזה לקרות, לבוא ולהגיד, אוקיי, מהיום אנחנו מייצרים פה איזושהי מערכת כזאת עבור קבלת החלטות, עבור הבורד, עבור המעקב שלנו אחרי כל שינוי שקורה?
אני חושב שכן.
אני חושב שלא.
למה?
לא יודע, תתחיל אתה עם אני חושב שכן, ואז אני אסביר לך למה אני חושב שלא.
אוקיי, אז הנה, אני שם לך את שלי. אני חושב שאם אתה לוקח עכשיו את הטרנסקריפט של כל המפגשי דירקטוריון, אתה לוקח את כל הקבצים שהותכנו להם, את כל הדברים האלה, שם אותם במנוע אינדוקס יחסית די פשוט, זה לא אמור להיות משהו מורכב בכלל, מצד אחד. מצד שני, אתה מאפשר אפליקציה, שבעצם האפליקציה עצמה, בוא נסתכל על זה ככה, אפליקציה כמו אפליקציה של כנסים, שאתה יודע, שאתה מגיע לכנס, ואתה פותח את האפליקציה, והיא אומרת לך, אם אתה רוצה את ההרצאה הזאת, זה בחדר הזה והזה, הרשמה פה. אם אתה רוצה הרצאה על זה, זה פה, ואז תגידו, אתה עכשיו בתוך ההרצאה הזאת, ההרצאה הבאה שלך היא כזאת. אז בוא נייחס לזה רגע ככה. אז אנחנו בעצם לוקחים את הבורד שלנו, ואנחנו אומרים לו, תקשיב, יש לך סדר יום. הסדר יום הזה תמיד נחשב, תמיד נכתב מראש, זה לא משהו שהוא נכתב מדקה לדקה, אלא משהו שנכתב מראש. תמיד יש, אתה יודע, דברים כאלה שקופצים, אבל בדרך כלל יש משהו מוסדר. ואם אנחנו באים ואומרים שיש סדר מראש, ואפשר גם להכתיב את הדברים ולהכניס את הדברים ואת כל המידע כבר לשם, אני רוצה להגיע למצב שבו בן אדם מהבורד שמגיע לפגישה, וזו פגישה פעם בחודש, פעם בחודשיים, פעמיים בחודש, סליחה, זה נורא תלוי כאילו בחברה, ועד כמה זה באמת מה קורה שם, ואז הוא מגיע ואומר, אוקיי, תקשיבו, זה לא שאין לי זמן, אני לא זוכר את כל הפרטים הקטנים שאמרו לי כל פעם, אני כאילו, אני לא באמת עם זה. אז הוא נכנס לשם, והוא אומר, רגע, רגע, שנייה, היום מה הולך להיות לנו בסדר יום? ת-ת-ת-ת, זה מול העיניים. זה, שמוליק הולך לדבר היום על כספים ועל ההלוואה שאנחנו צריכים להחזיר, וככה וככה. מידע צריך לדבר על המיזם החדש של הבטחת מידע, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת- איזשהו, אתה יודע, כותרת קטנה, פרסונליזציה שמתאימה לי, למה אני רוצה לראות, ואני, אתה יודע, אפשר לשבת עם כל בן אדם כזה, איזה 5 דקות, להגיד לו, מי אתה, מה אתה, מה, מה אתה רוצה לדבר, או לקחת את זה מהטרנסקריפט, יותר טוב. בוא נבנה את האישיות שלו מהטרנסקריפט, מה הוא דיבר ועל מה הוא, ואיפה הוא היה במקום שלו, או על מה הוא הצביע כן ועל מה לא, בשביל לבנות אותו את הפרופיל, ואז יהיה פרופיל אמת, ולא יהיה פרופיל של מה אני חושב שזה, אלא בפועל. ואז בעצם על בסיס הדבר הזה הוא יכול לראות על מה הולכים לדבר יותר, על מה הולכים לדבר פחות, כי כל נושא יכולים להיות לו כמה הדוויות שונות. יותר מזה, אני רק רוצה שאם אביב נכנסת ומתחילת לדברת על ESG והקבצים כבר נמצאים שמה, אני יכול לבדוק מה אותו בן אדם שאל במקומות האחרונים שדיברו על ESG, ולהכין לו כבר את השאלות והתשובות על בסיס המידע שהיא הולכת לדבר עליו, והוא יתדבר, הוא יסתכל ויגיד, הנה, זו השאלה שלי, טנק, ולהגיד מה השאלה שלי, מה השאלה שלי פה, על מה אני בדרך כלל, אני תמיד יש לי בעיה ב-ESG, על זה שזה עולה מלא כסף, ותקשיבו, אנחנו כל הזמן נפלים עם הדבר הזה, כל הזמן, ואנחנו תמיד עובדים עם החברה, צ'וקומוקו הזאת, הגרמנית, שלוקחת מנו יותר מדי כסף, ואנחנו מחפשים אלטרנטיבות. האם זה נפטר? אוקיי, האם, זו בעיה שאני תמיד מתלונן אליה, ואני רואה את פה תמיד, אתה תמיד מבקש להתייחס לחברה הגרמנית שעולה הרבה כסף. האם נפטר? בסוגריים, תשובה, לא. עכשיו, זה נחמד לעשות את הדברים האלה, זה נותן פה איזשהו קונטקסט. כך בחשבון גם עוד בעיה, שאם אני קורא ומדברים איתי, אני צריך, המוח שלי בגיל 47 צריך להחליט או שאתה קורא או שאתה שומע. בדרך כלל זה קורה. ואז אני קורא ולא מקשיב. אוקיי?
אוקיי.
צריך לבנות את האפליקציה בצורה כזאת שאנשים לא יתמלאו שם, אתה יודע, מלא קונטנט, קונטנט כזה של, שמתחיל לקרוא מלא, אלא דברים קטנים, איך אמרת? שש מילים, כן? כזה. שש מילים, שש מילים, שש מילים, שש מילים, כזה. טק, 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 טק. אבל נפתח לך לאיזה אפשרויות. מה, כאילו, בוא תהיה האסיסטנט שלי בפגישה. ואז האפליקציה היא לא אפליקציה שמלמדת אותי על מה למדו, אני יכול לשאול, היא האסיסטנט שלי בפגישה, שזה הרבה יותר גדול ומשמעותי. בום, מייקרופון דרופ, תורך.
אהבתי. רעיון יפה, אני חושב שזה עדיין יישאר ברמת רעיון, כי כדי להגיע למצב שבו הדבר שאתה תיארת עכשיו יכול להתבצע, הארגון חייב להיות AI native by default.
למה?
כי היום הבני האנוש הם צוואר הבקבוק שלנו, ואנחנו לא יכולים, ובהתחשב בזה שהם הם חלק מהפייפליין של הדבר הזה, אין לנו יכולת לפתוח את הצוואר בקבוק, בטח לא ביום אחד. אוקיי?
אבל אנחנו לא מכניסים פה AI, אנחנו מכניסים פה המערכת, אפליקציה. AI כמו הבא.
מאיפה מגיעה, מה זה, האפליקציה הזאת מחזיקה AI בפנים, כדי לעשות את כל מה שדיברנו עכשיו. היא לא מחזיקה, זה לא 100% קוד סטטי.
תסביר את עצמך, איפה אתה רואה את הבעיות?
מהירות לא נובעת משימוש בבינה מלאכותית. בסדר? מהירות אמיתית בארגון מושגת רק אחרי שאתה מסיר את החיכוך האנושי בין הבן אנוש ל-AI. אוקיי? וכל עוד אנחנו כארגון לא מצליחים להוריד את החיכוך שקיים בין AI לבין בן אנוש, אין לנו יכולת לייצר מערכת שעובדת סימלס ברמה כזאת שאני אשכרה שואל אותה שאלה ויודעת להתייחס לכל הפרמטרים הנכונים.
ואם לא תשאל שוב, שאלות, כי אתה לא חייב לשאול שאלות, לא, המערכת עדיין עובדת.
אני כל הזמן שואל שאלות. בסוף היד שלי, בטח בתור מנהל, בטח בתור בורד, היא כל הזמן להישאר עם סימני שאלה, של מדויקים יותר, חדים יותר, ברורים יותר, אבל אני לא אמור לצאת עם סימני קריאה. אני לא יוצא עם תשובות, אני יוצא עם החלטות כדי לנסות לתמוך בשאלות גדולות יותר שבתקווה יניבו לי תוצאות. אז אני בסופו של דבר מגיע ממקום של וייג למקום שהוא הרבה יותר בהיר, אבל בהיר ברמת סוג השאלה שאני שואל ומה אני רוצה לדעת. בדיוק כמו אותו מנהל שבא ואמר, אני רוצה לדעת האם יש קשר בין השינויים הארגוניים שביצענו במהלך השלוש שנים האחרונות לעזיבות / פיתורים של אנשים עם מחלקות כאלו ואחרות. זה לא סימן קריאה, זה סימן שאלה. זה סימן שאלה שמגיע מתוך הבנה של האם קיים גם הדאטה, מה אני יושב, איפה החיכוך, מה היה מסוגל לעשות האדם, מה מסוגלת לעשות המכונה, וזה מנהל שמציג איזושהי הבנה ברורה של מה אני מסוגל לעשות עכשיו. הוא לא ביקש 10 שנים אחורה. כי 10 שנים אחורה אנחנו לא נצליח להתמודד עם כמות הדאטה הזאת, ה-AI לא מחזיק את הקונטקסט.
הוא לא צריך להחזיק את הקונטקסט, הוא צריך שזה אינדקסטבילי.
אז זה לא אינדקסטבילי, אוקיי? אבל זה לא, בהתאם, עוד פעם, בהתאם למשתנים, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק, העובדת של מה שנקרא 3 שנים, זה כשאני הסתכלתי על זה מהצד, בוא נגיד ככה, יודע מה? אם הוא ניחש, הוא קלה בול בפוני. הוא כאילו הגיע לטיפינג פוינט, באמת, לאיפה של המקסימום שאפשר, שמשם אתה תתחיל לראות דרופ בקורנסי של המודל, נקרא לזה הזיות שהוא יתחיל לייצר, כדי למלא חללים חסרים שהוא פספס בדרך. אני לא חושב שאתה פשוט יכול לבוא ולייצר מוצר ולשים אותו בפרונט ולהגיד הנה זה עובד, לא בגלל שהמוצר לא בהכרח יכול לעבוד, אלא בגלל שהחיכוך בדרך שלהן אנשים שצריכים לחתום על התוצאה ימנע מהמוצר להגיע לרמה שהוא אמור להיות בה כדי שאתה תוכל לחתום על זה.
אבל זה נכון על כל אפליקציה אנטרפרייזית אחרת. זה כאילו, אין פה שום, כאילו, יש מלא אפליקציות אנטרפרייזים שעונות על מה שאמרת, וזה עובד. אני לא מבקש מאנשים להשתמש ב-AI באפליקציה הזאת. אני אומר להם, AI נותן פה חלק מהמנוע, אבל ה-AI נותן לכם את הפרסונליזציה, את היכולות המיוחדות של המערכת. המערכת עצמה היא מערכת עזר. פשוט מערכת עזר. אתה יודע מה? בוא נעשה את זה יותר פשוט. מאזינים יקרים שלנו, בדרך כלל אתם הולכים עם עומר, אולי הפעם תלכו איתי, תרשמו לנו עם מי אתם הולכים. האם נראה לכם הגיוני שאפשר לעשות מערכת כזאת שתתמוך בבורד, בנהלים ודברים כאלה, או האם אתם באמת חושבים, כמו עומר, שהחיכוך של האנשים יהיה כל כך גדול שזה פשוט לא יעמוד במציאות העסקית, וזה פשוט ייפול, אוקיי? תרשמו לנו, אנחנו מאוד מאוד נשמח להבין את דעתכם בעניין הזה.
אני, אתה יודע למה אני מחכה ממש, כאילו, בתוך כל הטרנספורמציית AI הזאת שאנחנו חווים, לראות איפה, מתי זה יפגוש את העולם של הפוליטיקה הארגונית.
אוקיי.
מתי ה-AI, כאילו, כיכולת לייצר פרסונליזציה, מהירות תגובה, יכולת, whatever, תשתמש באיזה מילה שאתה רוצה, יפגוש את העולם של הפוליטיקה הארגונית. אני אספר לך, סיפור קצר כדי להסביר את מה שאמרתי עכשיו.
אוקיי.
חברה אחרת, לא, אפילו לא זכרת מאלו שדיברתי עליהם עד עכשיו. אוקיי, חברה אחרת לגמרי. ישבתי שם עם בחורה מאוד מאוד חכמה. ניכר שהבחורה אינטליגנטית, אוקיי? והיא הייתה, היא עושה תפקיד מאוד רווח בהרבה ארגונים, מטמיעת סאפ, בסדר? פנים ארגונית, בסדר? היא זאת שיושבת על ה-SAP, ומחברת ובונה ומייצרת וכן הלאה, וכאילו, אתה יודע, אלופה כזה בכל מה שקשור לפאוור אוטומייט, והיא קולטת בשניות את ה... אתה יודע, היא עוד מהתקופה, אנחנו עובדים עוד מה שנקרא מעידן ה-N8-10, אתה זוכר שפעם היינו עובדים על N8-10, כולם היו עושים, אז היא כזאת, אתה יודע, שאתה מראה לה את ה-N8-10, והיא בשנייה קולטת מה היא צריכה לעשות, ואחרי זה אתה בא ורואה את פאוור אוטומייט, והיא לגמרי מבינה מה היא צריכה לעשות, והיא שמה, היא חשיבה של מהנדס, והיא יודעת לחלק את זה, והיא מבינה,
כיף לעבוד עם אנשים כאלה.
ממש, ממש, כאילו אם היא מתקתקת, אתה יודע, היא כאילו באה, עולה לאיזשהו רעיון, שואלת שאלה, תקבלת תשובה, מבינה גם מה צריך לחקור כדי להוציא את התוכן, כאילו את הבטם ליין, ורצה. ואז, עלה לרעיון. עלה לרעיון לייצר איזשהו מוצר מסוים. ושנייה אחרי זה, היא גנזה את הרעיון בעצמה. כלומר, okay. תוך כדי שהיא מדברת, והיא אומרת, וואלה, נראה לי אני אעשה ככה, ואני אחבר את הזה לפה, ואני אחבר את ההוא לשם, רגע, עזוב, 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 שכח מה שאמרתי. לא, לא משנה, לא משנה, אני לא, לא מתכוונת לעשות את זה. אז אני מסתכל ואני אומר לה, אז זאת אומרת, כאילו, נשמע ממש מגניב מה שאמרת עכשיו, זה נשמע לי כאילו פרקטי בטירוף, למה לא לעשות את זה? ואז היא אומרת לי, כי זה בדיוק מהדברים, שאם הם יעבדו, אני כנראה אצטרך גם לעבוד יותר. כאילו, אם זה יצליח, זה יפתח בטוח את התיאבון של כל המנהלים פה, ואז יתחיל לקבל כמויות דרישות, שכמו בדיוק כמו שקרה עם הדשבורדים, שפי מצאתי את עצמי במשך חודש עליהם לא מפסיקה לייצר דשבורדים, כי הכניסו מערכת חדשה שמנטרת איזה נתון, והראיתי שאפשר לחבר אותו, אז אם אני אעשה את הדבר הזה עכשיו, אז אני פשוט הולכת כנראה לשרוף עוד ים שעות, וגם ככה יש לי מספיק עבודה.
זה מזכיר לי סטיב ג'ובס אמר, או לפחות אמרו שהוא אמר, שהוא מחפש להסיק אנשים עצלנים. כי אנשים עצלנים יכולים לעשות אותה עבודה, אבל בפחות זמן. הם לא רוצים לעבוד.
אבל יש שני סוגים של עצלנות. יש עצלן אחד שבא ואומר, אני אבקש מג'י-פי-טי לכתוב את הפרומט בשבילי, כי אני אסביר לו מה אני רוצה, הוא ישאלתי כמה שאלות, והוא פתוח יוציא פרומט יותר טוב ממני, כדי שאני אתקדם, מאשר שאני אשבור שיניים. ויש את האנשים העצלנים שבאים ואומרים, מה אחי, עכשיו לבוא ולנקות את הדאטה הזה? עזוב אותי, אני כבר עושה פיבוט באקסל, אני יודע איך עושים את זה. זה שני סוגים של עצלנות, וצריך מה שנקרא להבין טוב טוב איזה עצלן אני רוצה בצוות שלי, ואיזה עצלן אני לא רוצה בצוות שלי, כי זה שלא מוכן לנקות את הדאטה, כי זה עבודה קשה, והוא לא מבין שבעתיד הדבר הזה יהיה רלוונטי לכל המחלקה, הוא לא אותו בן אדם שהצליח להבין את הקונספט של תשאל אותי את כל השאלות שאתה צריך לדעת, ואני אענה לך כפרומט. אוקיי? זה שני סוגים שונים של עצלנות, וזה אולי משאיר אותנו בנקודה האחרונה שלדעתי מגבשת את כל מה שדיברנו עליו בפרק. אם אני מסתכל על ארגון, ואני אומר בעידן החדש שלו אני הולך, החברה צריכה להיות AI native, מי הם הפרסונות שיכולות לחיות בארגון שהוא AI native, ומי עם הפרסונות שלעולם לא ייצאו מתוך הקונספט של חברה מסורתית עם תהליכי ווטרפול ואישורים וחתימות כמו שהם הכירו עד היום. אני מאמין שהחבר'ה שיכנסו ל-AI Native יוכלו לעשות את מה שאתה...
שמץ של מושג מה זה AI Native, אתה יכול להסביר לי רגע, כי אני באמת, אני שמץ של מושג, נשמע לי כמו איזה פנטזיה שמישהו זרק buzzword כזאת,
אז אני אקח את זה לעולם שלך.
אין לי שמץ של מושג מה זה אומר.
אז הנה, אני אקח את זה לעולם שלך כדי שתוכל להבין. חברות מסורתיות, אוקיי? זה חברות שנתקעות בתהליכים של אישורים וניהול תורים וטיקטים, תכנון, לאישור תכנון, לפיתוח, לאישורים, לעדכונים רבעוניים, לבדיקות, המתנה לאישורים, אישור עם תיקונים, חוזר לתכנון, בדיקות, איזה אישורים רגולטוריים, המתנה נוספת וכן הלאה. אתה יודע? מה שאתה מכיר. זה הפעילות של החברה המסורתית.
ולחברת AI Native אין רגולציה.
יש, אבל היא עובדת אחרת. חברה של AI Native עושה, מתעסקת כל הזמן בנקרא לזה פיתוח רציף. בדיקות הן בדיקות אוטומטיות שעושות קוד ריוויו על התהליך וביי דיפולט. הפריסה היא מיידית, המשוב הוא מהיר, המשוב נכנס לתוך החלק מההודעות שמעדכנות את המשימות למחר. הפיתוח הוא רציף, העבודה היא מודולרית, אבל שוטפת. היא לא בהכרח ממתינה בזה, כלומר, זה חברה שהיא AI Native מבינה שהסוד הקסם הוא לא במודל שפה וברישיונות שהם יצרו, אלא בעשרת המגבלות של הקצב האנושי בתהליך הפיתוח. אוקיי? זה גישה...
אז היא לא יכולה להיות חברת AI Native?
היא לגמרי יכולה להיות חברת AI Native, אבל הפיתוח הוא שוב, אני הסתכלתי על זה בעולם של פיתוח, כלומר, שוב, מבחינתי, היום הכל זה קוד. היום הכל זה שפה. אני עכשיו צריך להוציא X סילבוסים. בסדר? לקורסים קדימה, לשנה קדימה, כי אני עובד עם, אם מחרתי עכשיו לצורך העניין, 10 קורסים של בינה מלאכותית ל-whatever. והם רוצים 10 קורסים שהם שונים במבנה שלהם ליעדים שונים, ת-ת-ת-ת-ת.
אוקיי.
AI Native בעצם מבחינתי יהיה עד כמה מהר אני מדלבר את הסילבוסים, מקבל את הפידבקים, מטמיע אותם בחזרה, מאשר אותם קדימה ומתחיל להתקדם, במצב כזה שהקורס הראשון כבר מתגלגל, גם אם הקורס האחרון עדיין לא נסגר.
אני לא חושב שהמושג AI Native הוא נכון.
בדרך אגב, אני אגיד את זה ככה, זה גם יכול להיות שההצגה עליי, כי אנחנו, אצלי כמעט ואין, אני בן אדם אחד עם עוד כמה אנשים מאחוריי והרבה מאוד AI, אז זה לא בהכרח נכון להגביל את זה לחברה שהיא יותר מסורתית, אבל... AI Native בחוויה שלי זה, נקרא לזה AI First, בסדר? AI First בתחת המקום הזה של אני הולך לייצר משהו כדי שבפעם הבאה שאתה תכניס פידבק, by default הדבר הזה יתקן את עצמו כדי שהתוצאה תהיה טובה יותר בסקייל. אוקיי, זה חשיבה שבאה ואומרת איך אני בכלל מייצר מצב שהתהליך שלי מולך הוא תהליך שהוא רפטטיבי מעגלי ולא prompt של input process output. זה לא אני מקבל, אני הולך למודל, אני מוציא אאוטפוט ואני עכשיו מתקדם, אלא משהו שהוא יותר חי ונושם, בסדר? יותר אייג'נטי, אם תרצה להשתמש במילים המילים העדכניות. אז AI Native Team זה צוות שחושב בצורה של execution units, ולא בצורה של פשוט prompt שאלה תשובה. בסדר, איך אני מייצר execution unity, לוקח את ה-AI כיחידת ביצוע, בין אם היא עושה code review כיחידת ביצוע, ומחר בבוקר כשאני מגיע אני מקבל את הבאגים שהוא אישר לעצמו לפתור, ואת הדברים שהוא לא אישר כי זה מחוץ לגארדריילס, ואני צריך לאשר בעצמי, כי הוא שמר לי לעשות את הקליק של ה-approve, אוקיי? ובין אם זה יחידה עכשיו שמתעסקת בהכשרה ארגונית, אבל... הטקסט קיים ביחד עם דראפט למייל, ואני עכשיו צריך ללחוץ על הסנד. בסדר? והסנד הזה הגיע אחרי שבכל הלילה הוא קרא את הפידבק שהגיע מהפעם הקודמת, עדכן מחדש, והכניס את זה כבר, מה שנקרא,
אומר,
לפריסה.
העולם הזה, זה נחמד שאתה רוצה לקרוא לזה AI וניהול תהליכים נכון. בגדול, העולם הזה, יש סרטיפיקציה, הדבר הזה קוראים לו CMMI, Capability Maturity Model Integration, וזה בעצם מערכת שיודעת לנהל תהליכים בצורה נכונה. איך אתה מנהל את התהליכים, ואם אתה רוצה שהניהול תהליכים שלך יהיה מבוסס AI, זה סבבה וזה נחמד מאוד, אבל ניהול תהליכים זה ניהול תהליכים, ולדבר הזה יש תורה, אמת, ועולם שלם לגמרי. אני חייב להגיד, AI יכולה לעזור פה בהמון המון המון נושאים. זה לא נכון לרתום את ה-AI לפני הניהול פרויקטים. ניהול פרויקטים, או סליחה, ניהול תהליכים, זה מערכת הרבה יותר גדולה, שצריך לתת לה שחלק מהגלגלים שלה יהיו AI, ולא AI שחלק מהגלגלים שלו זה
אתה רואה רותם? מה שאתה אומר זה חיכוך אנושי, זה ניהול תהליכים, זה הצורך של הבן אדם להיות ב...
זה מישהו שלמד ניהול תהליכים, ואומר לך שניהול תהליכים זה משהו נכון, חשוב, שהיה לפני עולם ה-AI שאנחנו מכירים אותו, והוא ימשיך להיות אחרי. פשוט AI יכול לעשות אותו בצורה הרבה יותר טובה
חושב,
ויותר
אתה יעילה. אתה חושב שניהול תהליכים פוסט עידן המכונות, בסדר? האסמבלי ליין.
נו.
הוא אותו ניהול תהליכים שיש לך אחרי שיש מכונות שרצות בתוך המפעל? המפעל של פעם, שהיו ידנית, דופקים עם פטישים, מלחמים, מנסרים עם הידיים.
הכי אמיתי בעולם? התשובה היא כן, זה אותו דבר, כי ניהול תהליכים זה עולם בפני עצמו שהוא לא קשור בכלל לאיזה תהליכים, איזה תהליך מנוהל. זה רק איך מנהלים את התהליך עצמו. איך אנחנו מוודאים שהתהליך קורה? איך אנחנו עושים אופטימיזציה? איך אנחנו מנהלים אקספשנים? איך אנחנו מייצרים את הדבר הזה שיהיה רפיטטיבי, ולא משהו שהוא חד פעמי? זה ניהול תהליכים, לא קשור בכלל למה אתה מנהל, אלא איך אתה מנהל. וזה באמת לא קשור אם מפעל הולך עם פטישים, מפעל סופר הייטק מטורף, או חברה שעובדת בענן בכלל, לכולם יש תהליכים לנהל, והניהול תהליכים, זה תורה בפני עצמה, שלא קשורה ל-AI בכלל. AI יכול לעזור לה, אבל עוד פעם, לא לרתום את ה-AI לפני הניהול תהליכים, אלא ניהול תהליכים
לא לרתום את ה-AI לפני הסוסים.
כזה, בדיוק.
טוב, חברים, ספרו לנו, מה דעתכם? האם יש קשר בין ניהול תהליכים לבינה מלאכותית? האם חברה צריכה להיות AI native כדי להצליח להתקדם לעולם החדש? האם חברה יכולה להישאר כפי שהייתה לפני זה ועדיין לייצר אפליקציה שתיתן לבורד את מה שהיא רוצה ותעיף לו את הפוני? או שלא? נשמח לשמוע מה דעתכם, גם בסדר, נשמח לשמוע מה דעתכם, נשמח שתקבל מכם 5 כוכבים, כי למה לא לפרגן, נשמח שתשלחו את הפרקים שלנו לקולגות, לחברים, נשמח שתגיבו לנו ותגידו לנו מה הדברים שדעתכם שווה עוד להמשיך לחקור בהם, לדבר עליהם ולהיכנס אליהם. כמו ששמתם לב, אנחנו טיפה ירדנו מהקונספט של לספר לכם את החדשות, וטיפה להיכנס יותר לעולם של ה-use cases ומה קורה בעולם האמיתי, אבל רותם, אולי בפעם הבאה ניתן להם גם קצת חדשות על מה קורה בגזרת הבינה המלאכותית. וזהו, חבר'ה, עד...
תזכרו שתקציב הפרסום שלנו 0. רק אתם עוזרים לנו. תרשמו פוסט בלינקדין, תדחפו אותנו, תעבירו לחברים, קולגות בעבודה, תעזרו לנו להפיץ את הבשורה הזאת. ואני רוצה להודות לך, עומר הררי. היה לי מה זה כיף לעשות את הפרק. אנחנו נתראה בשבוע הבא, היום גם שיר מהאלבום החדש. יאללה ביי!
להתראות. But there's a fire burning in my chest. Won't let it die, won't let it rest. I've got stories that need telling. Got a voice that won't stay down. Got a spirit that's rebelling against fitting in this town. You can't contain what's meant to burn. Gonna kill it, there's unstoppable light I got.
Watch me climb higher, 'cause we're made of stardust and lightning and rain, born to set this world on fire, not to hide from the pain. Still burning strong.